ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מראש העמוד. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו דינו של רבי יוחנן. לקח 10 עוברים במי אימן, כולם נכנסים לדיר להתעשר. כלומר, אין עליהם פטור לקוח, כפי שלמדנו בשיעור הקודם. מתי אמרינן דלקוח פטור? הנקודות האלו נהגנו בהם בשיעור הקודם עם מקורות, שדבר שהוא לקוח, שאתה לקחת, קנית, בהמות כאלו שקנית אותם אינם נכנסים לדיר להתעשר. גופה, זה אומר לנו שאנחנו פשוט מצטטים ממה שראינו בשיעור הקודם לפני 4-5 שורות בגמרא. אז הגמרא מצטטת, אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, לקח 10 עוברים במי אימן, כולן נכנסים לדיר להתעשר. אז אם אתה רכשת בהמות לפני לידתם, בעודם במאי אימן, וכשילדו הרי הם שלך, הם נכנסים לדיר להתעשר, למנות אותם 1, 2, 3 ולקבוע העשירי כמעשר בהמה. שורת הגמרא, ואנה נתנן הלקוח או שניתן לו במתנה פטור מן מעשר בהמה? אז הנה השאלה מתבקשת, איך רבי יוחנן אומר שעוברים שלקחת כן מתעשרים, ובזמן שהמשנה אומרת שמה שקנית או רכשת במתנה פטור? אמר רב אלעזר, רבי יוחנן חזאי בחלמה. רב אלעזר מספר לנו שאני ראיתי הלילה רבי יוחנן בחלום, ורש"י כותב, והואיל ונראה לי, יודע אני בי שאומר היום דבר טעם. כאילו הוא קישר בין החוויה לראות את רבי יוחנן בחלום לזה שהוא, רבי אלעזר, עומד להגיד דבר של טעם. ואז עוד פעם בגמרא, רבי אלעזר מספר לנו, רבי יוחנן חזאי בחלמה, אני ראיתי רבי יוחנן בחלום, מילתא מעליא אמינא, זה מבשר שאני עומד לומר דבר של טעם. אמר קרא, תעשה, זה הפסוק שראינו בשיעור הקודם, שמות פרק חף ב' פסוק חף ת', והוספנו את הפסוק הזה בשוליים למעלה אצלנו בגמרות המסומנות, בכל בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך. אז כתוב תעשה בשעת עשייה מעת הכתוב. כשהתורה ממעטת לקוח מחיוב מעשר בהמה, זה כשמדובר בבהמה בשעת מעשה, רק אז יש פטור לקוח. אבל אתה לקחת את הבהמה בעודו עובר, זה לא שעת מעשה, הוא לא עובר בדיר למנות 1, 2, 3 כשהוא עדיין עובר. אז ממילא כשהוא כבר נולד, זה כן נכנס לחיוב מעשר בהמה. שוב פעם, כי הפטור לקוח זה כשאתה לקחת בהמה בשעה שאחרת יכולת להפריש מעשר בהמה, כי מדובר בבהמה חיה ומסתובבת. זה נכון שאז בשעת עשייה, אם היא לקוח, אז אתה פטור. אבל אם לא מדובר בלקיחה בשעת עשייה, אז הוא חייב, כמו במקרה שקנית אותו בעודו עובר. התווה רבי שמעון בן אליקים לרב אלעזר, הלקוח, דהיינו הפטור לקוח, חל על מחוסר זמן. מחוסר זמן זה אינו שעת עשייה. בוא נגיד, מה זה מחוסר זמן? למשל, בהמה ש... בעודו תוך שבוע מלידתו. קורבנות, ומעשר בהמה זה גם סוג של קורבן, אי אפשר להקריב אותם עד יום השמיני מלידתו. אם מדובר לפני הזמן הזה, לפני יום השמיני, אז הוא לא שייך בהקרבה, לא שייך בעשייה. אז ובכל זאת הפטור חל עליו. אז הוא קושיה מה שרבי אלעזר אמר מקודם, שאם מדובר בפטור לקוח זה רק בשעת עשייה. הנה פטור לקוח גם שלא בשעת עשייה, אתה לא יכול במחוסר זמן להקריב אותו כמעשר בהמה. רש"י כותב, חל על מחוסר זמן שאם לקחו קודם שבעת ימים ללידתו, שוב אינו נכנס לדיר להתעשר. אז הנה, רכשת אותו לפני שעת עשייה, וזה פטור לגמרי. בכל שכן אם לקחו גדול וכל שכן שהוא יהיה פטור אם לקחו אחרי שבעת ימים, מחוסר זמן דלא שעת עשייה אי וחייל עלי דין לקוח, דיינו הפטור לקוח. אז זו השאלה שרב לזר ספג או קיבל. אמר לי רב לזר עונה, זו אינה משנה. מה שציטטת אתה פשוט לא מדויק, משובש. ואם תמסי לומר משנה, ואם תקפיד על כך שזה כן מדויק, אז אני אגיד לך, רבי שמעון בן יהודה אי, זה שיטת תנאים, אבל זה לא מחייב אותי לקבל אותו, זה שיטת יחיד נקרא לו. יש בשיטה מקובצת כמה מילים הוא מוסיף פה, דתניא, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון. אנחנו נחזור לגמרא, דאמר ומחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר, כן, גם אם הוא לא הגיע ליום השמיני, הוא תוך שבעת ימי לידה, מימי לידה, מיום לידתו, הוא נכנס לדיר למניין, להתעשר, והרי הוא כבכור. מה בכור קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו? יש בכור, נולד בשעת הלידה הוא מקבל קדושתו. האם אתה יכול להקריב אותו? לא, אתה צריך להמתין 8 ימים עד שתקריב אותו. אז הוא קדוש לפני זמנו ומקריבים אותו אחר כך. אף מחוסר זמן קדוש לפני זמנו וקריב לאחר זמנו. טוב, אז זה שיטת רבי שמעון בן יהודה, אבל זה לא אומר שאני מקבל את השיטה הזאת. אני לא סובר שקדושה חלה על מחוסר זמן, וממילא אם אתה תגיד מקור הלקוח חל על מחוסר זמן, זה לא, זו אינה משנה, כי הפטור לקוח יטען רבי אלעזר חל על בהמה בשעת עשייה. אם לא מדובר בשעת עשייה, כמו המקרה שבו פתחנו עוברים, אז אין פטור לקוח, וממילא הדין של רבי יוחנן המקורי פה, לקח 10 עוברים במי אימן, כולם נכנסים לדיר לתעשר. ממשיך הגמרא, תני תנא קמי דרב, איזהו אתנן שנכנס לדיר להתעשר. עכשיו אולי מי שלא מכיר ונסתכל בשוליים קודם, יש לנו נושא אתנן זונה שנכנס לדיר להתעשר ומייצא בעשירית יאכל במומו. התורה בספר דברים אוסרת אתנן זונה, מתנה שניתן לזונה. עכשיו מי היא זונה ומה זה, נמתין קצת בגמרא ליתר בירור בנושא, אבל מה שניתן לה פסול להביא לבית המקדש, פסול להביא אותו כקורבן. אז כאן אנחנו לומדים דבר שהוא קצת מטמיע. המקור שקראנו מדבר על כך שיש אתנן שנכנס לדיר להתעשר, ואיזו אתנן שנכנס לדיר להתעשר? כל שנתנו לה וחזר ולקחו אימנה. רש"י כותב וחזר ולקחו ממנה, ואם יש לו תשעה, לבן אדם הזה יש לו תשעה בהמות שנולדו אותו שנה, ואותו בהמה שניתן לזונה ואחר כך חזר וקנה חזרה ממנה, חייבים במעשר. ואם יצא אחד מן הקשרים בעשיר הרי טוב, ואם יצא האתנן אותו בהמה שניתנה מקודם לזונה כתשלום, ואם עוד פעם, ואם יצא האתנן בעשירי, יאכל במומו לבעלים. כלומר, חל עליו, נקרא לזה קדושת מעשר, אבל לא מקריבים אותו בבית המקדש, אז לכן צריכים להמתין עד שיפול בו מום, והוא יכול לאכול אותו כמעשר בהמה שנפל בו מום. הגמרא שואל, מה זה קשור לענייננו? כמו שכבקבנו, המילה ולקחו, מילת מפתח. עד עכשיו אמרנו שלקוח הוא פטור ממעשר בהמה. כאן רואים ההפך. שואלת הגמרא, והאיפסילי בלקוח. הגמרא עונה, השתמיתי המקשה, המקשן פה, נשכח ממנו, הוא שכח, הד ימר ועס ימר רבי יוחנן, לקח עשרה עוברים במי אימן, כולן נכנסים לדיר להתעשר. ומה קרה פה עם הזונה? הוא נתן לה עובר במי אימו כתשלום. עובר במי אימו לא חל עליו הפטור לקוח, כמו שלמדנו. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', שואלת הגמרא, ותעשרה היא, למה כדי להגיע למעשר בהמה צריכים לדבר על כך שהוא חזר ולקח ממנה? היא קיבלה דבר שאין, אמרנו, אין פטור לקוח, למה היא לא מפרישה מבהמותיה את המעשר בהמה עם הבהמה הזאת? הגמרא עונה, כי מדובר פה בזונה כותית, היא גויה בכלל, היא לא חייבת במצוות. רש"י בשורה ראשונה בשאלה, ותעשרה היא, כיוון דבמי אמו נתנו לה, לא מפסל משום נותן במתנה. אתנן זונה זה מתנה שנותן לה תמועת זנות. למה מאחר שהוא נתן לה כעובר, אז הוא לא מפסל, זאת אומרת נפטר ממעשר בהמה בגלל הפטור שנותן במתנה, ויאחר במומו אם יצא האתנן בעשירי. ולמה לי חזר ולקחו? למה במקור הדגש הוא על כך שהוא חזר וקנה ממנה? אז התשובה, כמו שהגמרא אמרה, כי מדובר בקוטית. שואלת הגמרא, ולוקמה בזונה ישראלית ותעשראי? שוב פעם, למה היה חשוב ללמד על כך שהוא חזר ולקחו? תעמיד את המקרה, או תלמד את הדין הזה, אם אתה שואל איזו אתנן שנכנס לדיר להתעשר, תגיד, תעמיד את הסיפור בזונה ישראלית והיא תעשר אותו. חמשמלן, דזונה ישראלית לא אבי אתנן. מתנה שאדם נותן אישה יהודיה שהפקירה את עצמה לזנות, כמובן זה דבר מגונה ביותר, אסור, אבל המתנה שניתן לה לזונה ישראלית אין עליו הדין של אתנן זונה, אותו דין שאוסרת הבאת אתנן בבית המקדש, לא חל אם מדובר במתנה, במתנת בהמה שניתנה לזונה ישראלית. רש"י כותב, הכה משמלן, אך ברייתא, דהי אתנן בזונה דלאו בר איסורי. הברייתא שמלמדת על אתנן, מדובר בזונה שהיא לא שייכת בהפרשת מעשר בהמה. דקוטית היא דמיקרי אתנן, אי אפשר לקרוא לבהמה אתנן אלא אם כן מדובר בבהמה שניתן לקוטית, לגויה. אבל אי הווה זונה ישראלית לא מיקרי אתנן, ואפילו למזבח שרי, אפילו אפשר להביא בהמה כזאת שניתן לזונה ישראלית כמתנה, אפשר להביא ולהקריב אותו אפילו כקורבן על המזבח. אז המקור שמדבר על איזו אתנן, חייבים להעמיד את זה בזונה קוטית, אחרת זה לא נקרא אתנן. וממשיך הגמרא, הדין הזה שזונה, מה שניתן לזונה ישראלית, זה מתנה לה, אבל זה לא נקרא, זה לא מוגדר הלכתי כאתנן, כדבאי. ממשיכים בגמרא, תיאמר באי, זונה קוטית, שתי נקודות, אחד, אתננה, האתנן שניתן אסור, אסור כקורבן, שתיים, וכהן הבא עליה אינו לוקה משום לא יחלל זרעו. יש איסור לכהן לבוא על זונה, ואם הוא בא על זונה הוא עובר על לא יחלל זרעו. זה כשמדובר בזונה ישראלית. אבל אם מדובר בזונה קוטית, אין העבירה הזאת ספציפית. הגמרא תרחיב על זה עוד כמה שורות. זונה ישראלית, עכשיו בקשר לזונה ישראלית נראה אותם שתי נקודות, אבל בהפך, אתננה מותר וכהן הבא עליה לוקה משום לא יחלל זרעו. יש מלכות על העבירה הזאת, שמי שבא על זונה עובר על לא יחלל זרעו. עכשיו הגמרא מסבירה, הדין הראשון שמדובר בזונה קוטית, אמרנו אתננה אסור, למה דווקא בזונה קוטית אנחנו אמרנו שחל שם אתנן? תשובה, גמר, יש גזירה שווה, תועבה, תועבה מעריות. נצטט את הפסוקים. קודם בעריות כתוב בויקרא פרק י"ח פסוק חבב, רש"י מביא בשורה ראשונה בקצרות, מכל התועבות האלה. זה בפרשת עריות, פרשת החימות. ובאתנן כתוב, אנחנו נצטט מדברים פרק חב ג' פסוק י"ט, ואנחנו כתבנו את הפסוק בשוליים, כתוב לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך לכל נדר, כי תועבת השם אלוקיך גם שניהם. אז הגזרה שווה מלמדת שאתנן בזונה שייך בדבר הדומה לעריות. הגמרא מסבירה, עכשיו נחזור לגמרא, מה עריות דלא תפסיבו, כאילו שאדם שמנסה ליצור קשר נישואין עם אחותו או עם אמו, זה לא תופס, זה נקרא לא תפסי בקדושי. אף זונה בהחת לא תפסי בקדושי, איזה זונה אין תפיסת קידושין שאם תנסה לקדש אותה לא נתפס? אין גויה, אין, אדם שמנסה להתחתן עם גויה אין, היא לא נקראת אשת איש, זה כלום. מה שאין כן אצל ישראלית, למרות שהיא זונה, אם אדם מקדש אותה, היא, כן, יש תפיסת קידושין. אז אנחנו מזהים, לומדים המקור שאתנן נקרא אתנן רק אם מדובר במה שניתן לזונה קוטית. ונמשיך בגמרא, וכהן הבא עליה אינו לוקה משום לא יחלל זרעו. למה? זה לא יחלל זרעו, ילד שיתייחס אחריו, אחר הגבר, אמר רחמנה. מתי הזרע הוולד יתייחס אחר הגבר? זה רק אם הגבר בא על ישראלית. אבל אם גבר בא על גויה, והי לב זרעי הוא. רש"י כותב, הוא מביא מאוד בקיצור, אבל מסתפק בזה, לב זרעו הוא. רש"י כותב, דהבלד הולך אחר הקוטית, כי נאמין בפרק שני דיבמות, בנך הבא מישראלית קרוי בנך, זה על פי הפסוק שמובא שם בגמרא, ואין בנך הבא מן הקוטית קרוי בנך, אלא בנה. אז זה לא בנו, זה לא זרעו, אם מדובר על אחד שבא לקוטית. ומילא הפסוק שמדבר על כך, לא יחלל זרעו, זה רק אם מדובר במי שאם באים עליה, בהמשך הזרע יתייחס אחריו. זה רק אם הוא בא על יהודיה, על ישראלית. ולכן, הלב לא יחלל זרעו, שייך רק בבעל יהודיה ישראל, ואינו שייך, עליו זה לא שייך מי שבא על הקוטית. עכשיו המשנה, אנחנו נסתכל כל הבשוליים, אנחנו נדבר על חיוב או פטור. אחד, מעשר בהמה. שתיים, קולבון. מה זה קולבון? תוספת מטבע בתשלום מחצית השקל. א', בשותפים, ב', בתפיסת הבית. מה זה תפיסת הבית? זה מקרה שבנים ירשו אביהם, אבל עוד לא חלקו את הירושה. אז ההווי הזה של ירושה שקודם חלוקה נקרא תפיסת הבית. אנחנו נראה בהמשך, מי שמעיין ברש"י, שזה מצב שנחשב כאילו האבא עודו בחייו. יש בזה נפקא מינה, אבא יש לו משפחה ונכסים, האם הוא חייב במעשר בהמה או לא? ודאי שהוא חייב במעשר בהמה. זה המצב גם עם החמותו, שאנחנו מדברים על הרכוש, העדר, עדיין בתפיסת הבית. האם אבא, בואו רק נקדים, שאדם שנותן מחצית השקל, אנחנו יודעים שלפני חודש ניסן עם ישראל נותנים מחצית השקל, כל אדם בודד יחיד שנותן מחצית שקל, הוא מוסיף מטבע קטנה שנקרא קולבון לשם הכריע, שאם שמים את המחצית השקל על מאזניים ומשקל של חצי של אותו כובד בצד השני, אנחנו רוצים שצד המטבע יכריע קצת, יהיה קצת יותר כבד, כדי שנהיה בטוחים שהוא נותן מחצית השקל שלם, מחצית השקל מלא. אז הוא מוסיף מטבע קטנה שנקראת קולבון. מה הדין כשאבא מפריש מחצית השקל עבור בניו, או אדם עושה טובה לעני או מתנה לחברו והוא מפריש עבורו מחצית השקל, האם אז מוסיפים גם קולבון? תשובה, לא. שותפים, נדבר כעת על שותפים. דיברנו עכשיו על אבא בעניין הקולבון. אבא לא מוסיף קולבון. אז כסף שניתן, מחצית השקל שניתן מתוך תפיסת הבית, אז לא יהיה תוספת קולבון. בואו נדבר על שותפים. אנשים שהם שותפים ונותנים סלע. סלע הוא שקל שלם, נקרא לזה, שני חצי שקלים, ונותנים סלע אחד עבור השותפות, והשותפים הם חייבים להוסיף הקורבן. מה הדין מעשר בהמה בשותפים? על פי הפסוק, שותפים פטורים ממעשר בהמה. זה על פי הפסוק במדבר, פרק י"ח פסוק ת' ו', אנחנו נראה את זה בצוטט בגמרא. שם הפסוק אומר, כפתי רחם לכל בשר אשר יגיבו לשם באדם ובהמה יהיה לך, אך פדות תפתה את בכל האדם. אז כתוב יהיה לך, לך לשון יחיד. אז הדין של מעשר בהמה שייך רק לאדם שהוא יחיד, לא, ותפוסת הבית, אגב, זה נקרא יחיד, זה, כפי שאמרנו מקודם, זה כאילו אבא עדיין קיים, אבל לא שותפות. אז מה יש בפנינו? יש לנו שתי הלכות, מחצית השקל והקולבון, ומעשר בהמה. ויש שני מצבים, שותפות ותפיסת הבית. מה שנוגע בשותפים יהיה ההפך במה שנוגע בתפיסת הבית. והנה אנחנו עומדים ללמוד את המשנה עצמה, והוספנו בשוליים המקבילים בכוכבית לשים לב, שותפות רגילה, והנה שתי הנקודות: אחד, פטורה ממעשר בהמה, זה על פי הפסוק ילך. שתיים, וחייבים בקורבן. אם כשהשותפים נותנים מחצית השקל, שניהם נותנים סלע שלם, שזה שני חצי שקל, סלע זה שם מטבע שהוא בשווי או שני חצי שקלים. אז אם הם נותנים סלע שלם, הם מוסיפים קורבן. אחים בתפיסת הבית, אותם שתי נקודות, אבל ההפך. אחד, חייבים במעשר בהמה. אם הם עוד לא חולקו את העדר, אז חייבים להפריש מהלידות של אותה שנה מעשר בהמה. שתיים, פטור מקורבן, כמו דין שאם האבא היה עודו בחייו, היה נותן מחצית השקל עבור בנו, הוא לא מוסיף הקורבן. המשנה, האחים השותפים, אנחנו נראה, או מי שלומד את הרש"י יבין שמדובר פה שאחים שירשו וחלקו ואחר כך חזרו והשתתפו ביחד, אז הם האחים השותפים. המשנה עצמה מסבירה את זה בהמשך. האחים השותפים שחייבים בקורבן, במצב כזה שהם שותפים והם חייבים בקורבן, פטורים ממעשר בהמה, כפי שאמרנו ששותפות באופן כללי פטור ממעשר בהמה, עדר שבבעלות שותפים פטור ממעשר בהמה. עכשיו ההפך, ושחייבים במעשר בהמה, במצב שיש חיוב מעשר בהמה, כמו האחים בעודם בתפיסת הבית, דהיינו השלב שלפני החלוקה, והם חייבים מעשר בהמה, פטורים מן הקורבן. אם אותם אחים, בוא נגיד שני אחים, ונותנים סלע עבור מחצית השקל של שניהם, אין תוספת קורבן. קנו מתפיסת הבית. המילה קנו זה לאו דווקא קניין כמו שקונים, אלא הם זכו, קנו מתפיסת הבית. המשפחה, יש יורשים שיורשו, זה הכוונה, קנו מתפיסת הבית, העדר, חייבים, הם חייבים במעשר בהמה. ואם לאו, אם הם לא במצב של תפיסת הבית, אלא חלקו וחזרו והשתתפו, פטורין. וכאן אמרנו, ואם לאו פטורין, כעת יש הסבר מובנית בתוך המשנה לנקודה הזאת של הווים לאו. מה זה ואם לאו? הם אינם בתפוסת הבית, מה הרקע, מה קרה, והנה ההסבר. חלקו וחזרו ונשתתפו. אז אם זה המצב, אז מה הם? הם שותפים, חייבים בקורבן ופטורים ממעשר בהמה, כמו שאמרנו שהם בגדר שותפים עכשיו. הגמרא, תנו רבנן, יהיה לך, מהפסוק במדבר י"ח פסוק ט"ו, מכאן דורשים ולא של שותפות, כי יהיה לך לשון יחיד. אז כל דין מעשר בהמה זה בעדר שמוחזק על ידי אדם פרטי ולא שותפות. יכול אפילו קנו בתפיסת הבית, האם הפטור שייך, פטור מעשר בהמה שייך גם על אחים שעוד לא חלקו ירושה, עוד לא חלקו את העדר? תלמוד לומר יהיה מלמד שבתפיסת הבית חייבים. שואלת הגמרא שאלה ממש פשוטה, בסיסית, והי בבכל כתיב, אם תיינו בפסוק, קראנו אותו מוקדם יותר, שהפסוק מדבר על הבכור, לא מדבר על מעשר בהמה. הגמרא עונה, אם אינו עניין לבכור, דהה איתי בשותפות, תכתיב ובכורות בקרכם וצונכם, לשון רבים. בכור בעניין שותפות, אם יש בהמה שעוד לא ילדה והיא מוחזקת על ידי שותפים, הוולד הראשון הזכר הוא כן בכור. אז הפסוק הזה שמדבר על דווקא יחיד לא יכול להיות בבכור, אז תנאו עניין למעשר בהמה. אז נשייך את הפסוק והאפשרות הזאת, הכוח הזה לכוון פסוק לנושא אחר, תדעו לכם, אני מדגיש את זה בחומרה, זה רק על פי מסורת של תורה שבעל פה, זה לא דבר שכל אחד יכול לעשות מעצמו או מסברתו. אז הלימוד הזה, אם אינו עניין לזה, תנאו לעניין למשהו אחר, אז זה על פי המסורת. אז מכאן שוב פעם, זה המקור, אותו פסוק במדבר, פרק י"ח, פסוק ט"ו, שאתם רואים אותו אצלנו בשוליים, הוא המקור של שאין מעשר בהמה בשותפות. כעת אנחנו מתחילים נקודה ארוכה. בנקודה הזאת ארוכה יהיו איזו ארבע מצבים, והגמרא תסביר, קודם היא תרשום בפנינו ארבע מצבים ואחר כך תסביר אותם, ובסוף כל ההצגה הזאת שמציגים בפניכם רשימה של דברים, הגמרא תשאל, אתם יכולים לדלג ולראות אחרי הנקודה הארוכה, הגמרא תשאל פשיטה, כל זה היה מובן מאליו, איזו מן הנקודות האלו תמון בהם איזושהי חידוש, וזה אנחנו נמתין לראות. הגמרא, אמר רב ירמיה, פעמים שחייבים בזה ובזה, ופעמים שפטורים מזה ומזה, פעמים שחייבים בקורבן ופטורים ממעשר בהמה, ופעמים שחייבים במעשר בהמה ופטורים מן הקורבן. עכשיו פירוט, חייבים בזה ובזה, אנחנו מדברים על משפחה, על יורשים, ואנחנו קובעים שיהיו חייבים גם במעשר בהמה וגם בקורבן. איך זה יכול להיות שחלקו בכספים ולא חלקו בבהמה? אז אם הם חלקו בכספים, זה כבר לא תפיסת הבית לגבי המחצית השקל, אז חייבים כל אח להפריש, הוא נותן את המחצית השקל, לא, תוספת קולבון. והם, ואותם אחים לא חלקו בבהמה, אז הבהמות הם עדיין בתפיסת הבית. אם כן, אז יש חיוב, מעשר בהמה, זה לא שותפות, זה תפיסת הבית, זה כאילו אבא עדיין חי. לגבי הבהמות. פטורין מזה ומזה. איך מגיעים למצב הזה? שחלקו בבהמה, וצריכים להוסיף פה עיקר חסר מן הספר, אבל אני חושב אתם יכולים לראות את זה ברשי, שהם חזרו, כן, רשי מביא את זה בשורה ראשונה מתחת לגמרא, וחזרו ונשתתפו. אז לגבי הבהמות הם יהיו פטורים מדין שותפות ולא חלקו בכספים. זה עדיין בתפיסת הבית. ומה הדין לגבי קולבון בתפיסת הבית? אמרנו כמה פעמים, זה כאילו האבא חי, ומה הדין אבא שנותן, נגיד, עבור עצמו ועבור בנו סלע שלם, אז הוא לא מוסיף עוד קולבון בשביל הבן. שלוש, חייבים בקולבון ופטורים ממעשר בהמה, איך מגיעים למצב כזה, שחלקו בזה ובזה. אז לגבי כספים יש קלבון, לגבי מעשר בהמה אמרנו פה שחלקו, אני הייתי מוסיף פה עוד פעם וחזרו ונשתתפו בבהמות. חייבים, אגב, לאו דווקא גם בכספים, שותפים חייבים בקלבון. חייבים ארבע, חייבים במעשר בהמה ופטורים מן הקלבון, שלא חלקו לא בזה ולא בזה. זה מה שראינו במשנה. אם הם עדיין בתפיסת הבית לגמרי, אז הם חייבים חייבים במעשר בהמה, זה לא נקרא שותפות, וזה תפיסת הבית, אז יש חיוב קלבון, פטור קלבון אם לא חלקו בכספים, אז כמו שאבא עדיין חי, והוא פטור מתוספת קלבון עבור מה שמפריש עבור בנו. אחרי כל הפרטים, הרשימה הזאת עם הפירוש, עם הפירוט, הגמרא שואלת פשיטה. יכולנו גם בלי רב ירמיה להגיע למסקנות האלו. הגמרא עונה, המקרה השני ברשימה, חלקו בבהמה ולא חלקו בכספים, והתוצאה הייתה שפטור מזה ומזה, הצטריך עלי. פה יש חידוש. מה החידוש פה? סלקה דייתך אמינה. כיוון דחלקו בבהמה, אותם אחים כן חלקו בבהמה וחזרו ונשתתפו כמובן, ולכן אמרנו פטור מזה, גלו פטור מזה ממעשר בהמה, גלו עדתיו דלמפלג קיימי, הם עומדים לחלוקה. אז כולל מה? הכספים. נכון, הם לא חלקו בכספים, אבל הם כן חלקו בבהמה, חזרו ונשתתפו, אמרנו, אז הם פטורים ממעשר בהמה. עוד לא חלקו בכספים, אבל הם גילו דעתם שהם עומדים לחלק בכספים. ואם הם כן חלקים בכספים, מה לגבי קולבון? יש לחייב אותם. ולחייבו בקולבון. כמה שמלן, החידוש הוא שלמרות שחלקו בבהמות, בפועל עוד לא חלקו בכספים, ובכך זה עדיין תפיסת הבית, ולכן פטור גם מקולבון, מתוספת קולבון. הנושא שעומד בפנינו, אנחנו כתבנו בשוליים, חלוקת ירושה, גדיים ותיישים בשווה בין אחים. האבא הזה היה לו עדר של צאן, שהיו לו גם גדיים, גם תיישים, והם חלקו בין האחים בשווה, כגון כל אחד לקח מספר שווה, מספר שווה בגודל שווה. האם אמרינן דיש ברירה, כלומר דברים הובהרו למפרע, שכל מה שהאח קיבל, אם אומרים דיש ברירה, ואז אפילו אם חזרו ונשתתפו, יהיו חייבים במעשר בהמה, כי האחים האלו, מה שכל אחד קיבל, אם אומרים ברירה, זה היה החלק המגיע לו משעת מיטת האב, ואז חזרו ונשתתפו, זה כאילו הם ממשיכים את המצב הקודם. ובהמות בתפיסת הבית חייבים במעשר בהמה. תוך כדי, או בהמשך הגמרא, בשורות הבאות, אתם רואים שימוש בצורת בית, וגם מספר רומאי, 1, 2. במספר רומאי 1, נראה מחלוקת רב ענן ורב נחמן. במספר רומאי 2, מחלוקת רב אלעזר ורב יוחנן. רש"י מציין שרב אלעזר ורב יוחנן הם חוקים באותו מחלוקת, באותו בסיס מחלוקת של רב ענן ורב נחמן. ולכן אם אנחנו נעקוב אחרי הסימונים שלנו, הבתים האלו עם אלו עם שפיץ למעלה, רב ענן למשל ורב אלעזר בהמשך, הם מחזיקים עמדה על אותו בסיס. וכן רב נחמן ורב יוחנן, הם מחזיקים עמדתם על אותו בסיס. ובמילה אחת שתיים, כל הדיון סובב בשאלה אם יש ברירה או אין ברירה. ברירה זה בא מהביטוי הוברר הדבר למפרע. הגמרא, אמר רבנן, לא שנו הפטור שותפות במעשר בהמה לגבי אותם אחים, אלא שחלקו, ואנחנו אומרים חלקו וחזרו והשתתפו, אלא שחלקו גדיים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדיים. איך עושים חלוקה כזאת? אתה תיקח גדיים, אני אקח תיישים. חלוקה כזאת לא נעשית אלא על ידי שומה. אז זה נקרא חלוקה בשומה. ואז זה מין חלוקה שמזכיר קנייה או מחירה או קנייה, ואז חוזרים להיות שותפים. אז אנחנו יכולים לדבר, זה שותפות ממש, שותפות עסקית. רש"י, עוד מעט נסתכל ברש"י, אבל חלקו גדיים כנגד גדיים, אתה תיקח אחד אני אקח אחד, אתה תיקח אחד אני אקח אחד, ככה בגדיים ותיישים כנגד תיישים. אומר רב ענן בדעה, זה חלקו המגיעו משעה ראשונה. מה שהוא קיבל עכשיו זה מה שהיה מיועד לו בשעת מיטת האבא, ולכן העובדה שחזו ונשתתפו, זה לא מסתכלים על זה כאילו שותפות עסקית כפי שהזכרנו מקודם, אלא זה כאילו תפוסת הבית ממשיך. עכשיו רש"י מסביר באופן מפורט הדינים האלו. אנחנו מסתכלים ברש"י מתחת לגמרא, חמש שורות, לא שנו דהביה שותפות להיפטר ממעשר בהמה כי חזרו ונשתתפו, אלא שחוקו בשומה, גדיים כנגד תיישים, ותיישים מן הגדרים לפי שווי אין דהתם לקה למימר בחלוקה כזאת אי אפשר לומר זה חלקו המגיע בשעת מיטת אביהם דוודאי בשעת מיטה זכה זה בחצי הגדיים ובחצי התיישים וזה בחצי הגדיים ובחצי התיישים אותם שני אחים בשעת מיטה מה, איך עובד החלוקה בשעת מיטה בלי איזה שומה, בלי שום התערפות אז כל אחד מקבל חצי מהסוגים השונים של הבימות הלכך השתה קניין הוא עכשיו שהיה חלוקה כזאת תיישים כנגד דיים זה חלוקה בשומה הלכך השתה קניין הוא שזה קונה מזה והוולדות שישנם בשעת חלוקה פטורים ממעשר בימה משום לקוח עסקנו בזה בשיעורים הקודמים שאין חיוב מעשר בימה מה שאתה קונה ואותן העתידים לבוא פטורים משום שותפות הם חזרו והשתתפו אבל חלקו רש"י ממשיך חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים אמרינן זה רב ענן הוא אומר יש ברירה וזה חלק המגיע לכל אחד ממיטת אביו ועדיין ירושה היא ושם ירושה עליהם וכי חזרו ונשתתפו עדרה לתפיסת הבית כמרישה ולא שותפות הוא זה לא נחשב שותפות כמו שותפות עסקית אלא זה כאילו חוזרים להיות ביחד כמו של פעם הלכך לא ולדות שישנן בשעת חלוקה פטורים משום לקוח החלוקה לא הייתה בשומה זה לא נחשב מקח ולא העתידים לבוא פטורים משום שותפות כי אמרנו רק אם רק יחזירו את המצב של תפוסת הבית נחזור לגמרא הרחבנו בהצגת דברי רב ענן כי זה נוגע לכל המשך הגמרא ורב נחמן אמר אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים והם חזרו ונשתתפו יהיו פטורים מדין שותפות אין אומרים זהו חלקו המגיעו משעה ראשונה אז לא אומרים ברירה ולכן זה שותפות לכל דבר רש"י כותב אפילו חלקו אין ברירה והווה מרישה לקוחות כשהם חלקו וחזר והשתתפו ועדר שותפים בשותפים פטורים ממעשר בהמה אנחנו רק נקרא את רב נחמן עוד פעם רב נחמן אמר אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים תיישים כנגד תיישים אין אומרים זהו חלקו המגיע או משעה ראשונה ורבי אלעזר אמר לא שנו כאן זה מחלוקת שנייה שחוזרת על היסוד של פטור מעשר בימה בשותפות אז לא שנו שיש פטור שותפות אלא שחלקו תשעה בימות גדולים יחסית כנגד עשרה שיותר קטנים ועשרה כנגד תשעה אז זה חלוקה על ידי שומה שעשרה קטנים שווים תשעה גדולים אז כשהם חזרו ונשתתפו זה נחשב שותפות עסקית ויש פטור מעשר בימה אבל חלקו תשעה כנגד תשעה ועשרה כנגד עשרה אומר זה חלקו המגיעו משעה ראשונה תהיינו יש ברירה ומולו חולק עליו רבי יוחנן רבי יוחנן אמר אפילו חלקו תשעה כנגד תשעה ועשרה כנגד עשרה אין אומר זה חלקו המגיעו משעה ראשונה ולכן גם כאן יהיה שותפות יחשב שותפות ופטור ממעשר בהמה אנחנו ממשיכים לדף נון זיין ואז דה רבי יוחנן לטעמי רבי יוחנן ש שהיה בדעה שאין ברירה, הוא לשיטתו, הוא עקבי, גם אבס, גם אבי יוחנן, האחים שחלקו, לחוקו חלקות בירושה שירשו, לקוחות הם, הם נחשבים לקוחות. מה נפקא מינה? הוא מחסין זה לזה ביובל. ביובל כידוע, כל קרקע שאדם קנה במשך שנות היובל, במשך 49 שנים, אז בבוא שנת היובל, הוא מחזיר לבעלים הראשונים את השדות. אותם אחים שחלקו, הם חוזרים ומשתתפים יחד ועושים חלוקה חדשה בשנת היובל. אז מה רואים? שרבי יוחנן הוא סובר בעניינים האלו שנקרא ענייני ירושה, אין ברירה. עכשיו השאלה מתבקשת, למה רבי יוחנן צריך לחזור על אותו עיקרון פעמיים, גם בחלוקת סודות, גם בחלוקת העדר? או צריכי, יש צורך לשמוע את הדין הזה בשני המקרים, שתי הדוגמאות. תהי אשמינן הכה, בניין מעשר בהמה, כמו החלוקה תשעה כנגד תשעה, עשרה כנגד עשרה, שרבי יוחנן אומר אין ברירה, לא אומרים זה חלקו המגיעו משעה ראשונה. אז אם היינו שומעים רבי יוחנן הכה, בהא כמה רבי יוחנן דומיה דבינך, כשאנחנו מדברים על מעשר בהמה, הוא מוזכר בפסוק יחד עם בכור אדם. מה בנך בברור לך? אף שורך וצונך בברור לך. כלומר, רש"י אומר על זה, שנולד ברשותך. מה שנולד ברשותך, אז יחל עליו דין מעשר בהמה. כאן אנחנו מדברים על חלוקה של ירושה, זה לא באותו רמה של ברור לך. אז לכן רבי יוחנן מוכן לומר שזה יהיה פטור מדין לקוח ושותפות, יהיה פטור מעשר בהמה. אבל שדה, מכר הוא דאמר רחמנה להדר ביובל, סך הכל מה דין יובל? יובל אומר לנו שמה שקנית תחזור, תחזור לבעלים הראשונים. ירושה ומתנה, לא, וכאן דיברנו על אחים שירשו, אז הייתי חושב שזה לא יחזור ביובל. יש מן השדה, אם היינו שומעים שיטת רבי יוחנן בעניין שדה שאין ברירה, והתוצאה מכך שביובל מחזירים זה לזה, לחומה, התוצאה היא חומה. מה זה החומה? שמחזירים, אתה לא יכול להחזיק מה שירשת מקודם מעבר ליובל, אתה צריך להחזיר. זה חומה. אינמי, לכתחילה, שיובל הוא מחייב להחזיר המצב להיות כמו מקודם, כמו התחילה. אבל אחר, במעשר בהמה, שדווקא במעשר בהמה יוצא כולה, בזה שאתה אומר שאין ברירה, אתה אומר, זה כמו מקח וחזרה ועושים והופך להיות שותפות, אז הוא פטור. אז הייתי חושב אולי רבי יוחנן בניין מעשר בהמה לא יגיד את העמדה שאין ברירה, כי זה יוצא, שוב פעם, זה יוצא כולה. צריכה, לכן צריכים ללמד בנוסף לאחים שחרו גם רבי יוחנן בעניין ירושת עדר בהמה, שגם בזה אין ברירה, למרות שיוצא מכך כולה. זה הצריכה, צריכותה לשני הדוגמאות של רבי יוחנן באין ברירה. מטבעי, אנחנו נקשה פה קושיה ארוכה על המן דאמר יש ברירה. מטבעי, וכן השותפים שחלקו, אחד נטל 10 ואחד נטל 9 וכלף. אולי לפני שנתקדם, רק נאמר שהתורה אוסרת, בנוסף לאתנן זונה שהרחבנו בו מקודם, יש עוד איסור, מה שנקרא מחיר כלף. אם אדם החליף עם חברו כלף תמורת כבש, בעל הכבש, מי שקיבל את הכבש תמורת הכלף, הכבש הזה נפסל להיות קורבן. שוב פעם, זה מחיר כלף. כעת עם הרקע הזה, וכן השותפים שחלקו, אחד נטל 10 חסר כבשים ואחד נטל 9 וכלף, שכנגד הכלף, כלומר כל 10 שכנגד הכלף אסורים. שאם הכלף זה שלקח 9 כבשים וכלף, הכבשים האלו שאם הכלף מותרים, הם קשרים לקורבן. והיא אמרת יש ברירה, אם אתה בדעה שיש ברירה, שאפשר לנתח מצבים לפי השיטה או העמדה, שיש להסתכל על דברים גם למפרע, למה פה אתה אומר שכל 10 כבשים אסורים? לבוא חד מנהל לבהדי כלף ולשקול ואנך לשתרו, למה אי אפשר לומר שבחלוקה הזאת נבחור כבש אחד מתוך 10 ונגיד הכבש הזה הוא זה שהוא קיבל תמועת הכלף ונוציא אותו, והשאר לשתו קשרים, נטיל אותם בקורבן? למה לא אומרים את זה? זה שאוסרים את כל 10 סימן שלא אומרים ברירה. הגמרא עונה, אמר רבשי, אי דשבו כולו להדדי אחי נמי, אם כל הפריטים האלו שווים אחד כמו השני, אז היינו יכולים להגיד הדבר הזה, אותו ברירה, נבחור אחד ונגיד זה הוא שהיה כנגד הכלב. הכה במאי עסקינן, דלא שבו כולו להדדי, ושבי אי כלבה חד ומשהו. נסביר. יש לנו 10 כבשים כנגד 9 וכלף, כל אחד מאלו שווה יותר מכל אחד מהכבשים של 9. אז אם אתה לוקח בקבוצה של 10 כבשים כבש, תגלה שהכבש הזה הוא כבש אחד מהקבוצה של 10 שווה יותר מאחד הכבשים שהיה ב9, אותם 9 שהיו מהכלב. אז מה הופך את החלוקה להיות שווה? החלוקה נהיה שווה על ידי כך שהכלב הזה הוא שווה יותר מכל אחד מה9 הכבשים. אז היתרה שיש בכלב בשווי הוא גורם לכך שהכלב וה9 הכבשים הם שווים כמו 10 הכבשים שהשני קיבל. נקרא את זה בגמרא עוד פעם. אך במאי עסקינן, דלא שבו כולו להדדי, כמו שאמרנו, כל אחד מ10 הכבשים האלו היה שווה מכל אחד מה9 הכבשים, ושבי היי כלב חד ומשהו, והי משהו משיך ועתי בכולו, מתפזר ומתחלק בין כל אחד מ10 הכבשים שהיה בקבוצה שכנגדו. אז אמרנו ש זה שקיבל את העשרה כבשים, בכל כבש שהוא קיבל היה משהו בו מבחינת שווי כנגד הכלב. וזה הופך את כל אחד מהעשרה הכבשים כולם להיות עשויים משום מחיר כלב. אז באופן כללי, עוד פעם, אם יש אפשרות לומר ברירה, אז נגיד ברירה, אבל אם אין אפשרות כמו המצב הזה, אז מה לעשות? אז כולם נאסרו. עד כאן שירנו להיום.